צופים יקרים, שלום, אנשי אמונה בעולם מעשה, הפעם בתחום הלכה ומדינה, נמצא איתנו הרב יהודה זולדן, לשעבר ראש ישיבת נווה דקלים בגוש קטיף, כיום בהווה, רם בבית המדרש במכון לב, בשנה הבאה, המפקח המרכזי, הלימודי תלמוד ותורה שבעל פה במשרד החינוך, מחבר הספרים שבות יהודה וישראל, מלכות יהודה וישראל, שעוסקים בתחום של תורה, חברה ומדינה. נעסוק איתו בקו התפר הלא פשוט בין חברה, מדינה ותורה במדינת ישראל כיום. אנשי אמונה בעולם מעשה, אחרי הפתיח. רב זולדן, שלום.
שלום וברכה.
בוא נעשה תרחיש אופטימי. בבחירות עוד 15 שנה, אופטימי. כל חברי הכנסת הם דתיים. מדינת ישראל מכריזה על עצמה כמדינה תורנית לכל דבר. יש להלכה כיום כלים לנהל מדינה מודרנית?
לא משהו מאוד אופטימי, לא 15 שנה, זה כך יותר, אבל גם לא בטוח שכולם יהיו דתיים. אבל בואו נסתפק על הרוב.
נלך בתרחיש המופשט.
כן. מהם הכלים שיש או שאין לנו? יש לנו באמת חור מסוים, מפני שהם... פעם האחרונה של עם ישראל הייתה מדינה כאן בארץ, היה אי שם בבית שני, או קצת אחריו, מרד בקופה, סליחה. זהו, זה פחות או יותר התקופה שאנחנו מזהים, שהיה איזו אישות מדינית פוליטית כאן בארץ ישראל. למעשה מאז ועד הדור שלנו, הדור האחרון, לא היה כזה דבר. במילה גם הספרות התורנית, המשפטית, ההלכתית, ההגותית, בכל מה שקשור לתחום הזה, כמעט ולא עסקו בהם. מה שאנחנו יודעים שלעסקו במצוות תלות בארץ, בפני שהוא בגלות, הוא עדין גם כמעט ולא עסקו בנושאים אלו כלל. למעט הרמב״ם, שבמובן מסוים הציל אותנו.
הלכות מלאכים.
הלכות מלאכים, ועוד כמה הלכות זה לעבודה, ועוד במספר מקומות, התייחס את הסוגיה הזאת, ובכלל הוא כתב משנה שלמה, כולל בית מקדש, יכול בית הבחירה וכן הלאה. אז הרמב״ם באמת נתן שהוא כלים בסיסים, איזה עוגן שאפשר להיחס בו גם באמצע התקופה הזאת, אבל למעשה לאורך כל התקופה באמת לא נגעו בזה, ויש לנו פער, חור מסוים בנקודה הזאת שצריכים להשלים אותו.
אז איך משלימים אותו?
אז כך, יש לנו בדרך, למרות שבאמת נוצר פער, יש לנו את הרמב״ם שהציל אותנו, השאיר לנו עוגן מסוים, כתב הלכות מלכים, כתב בעוד מקומות ספרים מלכים, התייחס לתמונה המלאה שעם ישראל חוזר חזרה למקומו, ובוא יש בו את מקדש וסנהדרין ומלכים, כל התמונה הכוללת, ובאמת אנחנו נעזרים מאוד בכתבי הרמב״ם בתחום הזה, וכל הפרשנות שבאה בעקבותיו. תחום נוסף, שהוא לא בדיוק אותו דבר, אבל לאורך כל הדורות היו, בגלויות השונות, היו קהילות יהודיות, שניהלו מערכת חיים של מיני מדינה קטנה, לא בתחומים של יחסים בינלאומיים, ולא צבא, ולא במערכות האלו, ביחסי חוץ, אבל בכל בתחום הפנימי. קרי, מערכות חינוך, ומערכות חברה ורווחה, וגם בריאות במובן מסוים, ועוד רשימה ארוכה של איך מתנהלים...
אתה מקור, אני מן הספרות השו"ת בעיקר.
בעיקר ספרות השו"ת, פיקסי קהילות למשל, יש חומר מאוד נכבד שם בעניין הזה, ויש גם מחקר מאוד גדול באמת איך הדברים התנהלו, וזה מופיע גם בספרות ההלכתית, כי התגבשו דברים ונקבעו כל מיני נורמות וכל מיני התנהלויות, וזה בהחלט משמש משאב מאוד משמעותי ומאוד גדול, איך לקחת את הקהילה ולהפוך אותה בעצם המדינה, אפשר לראות אותה כקהילה גדולה, כקהילה ענקית, זה לא בדיוק אותו דבר. אבל בהחלט אפשר לקחת משם כל מיני תובנות מסוימות בעניין. שכן קרה, קצת לפני קום המדינה, זאת אומרת שהבינו שברוך השם הולכים לקראת, צריך להזכיר שני אנשים שעסקו בתחום הזה בצורה אינטנסיבית, בשנים שלפני קום המדינה, שהבינו שהולכת לקום מדינה יהודית, זה הרב הרצוג, שהיה אז הרב הראשי, והמקביל שלו הרב עוזיאל, הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, ששניהם התחילו לכתוב דברים, ולהציב בתקופה המודרנית, כפי שהייתה אז, לפני 60 וכמה שנים, שאלות חדשות של איך מנהלים באמת מדינה, יחס למיעוטים, ערבים שהיו גם אז בארץ, ומערכת המשפט, ורשימה ארוכה של דבר דמוקרטיה בכלל, מה זה בכלל, איך אוכלים כזה דבר.
איזה גופים מטפלים בזה היום?
היום יש אנשים שבאופן אישי כמוני, שאוהבים את הסוגיות האלו וכותבים עליהם דברים, הם מעטים, הם לא רבים, יש סדרת ספרי תחומין, גם אז יצאו ספרי התורה במדינה.
מתי התחילה תחומין?
תחומין עכשיו מציינים את הכרך השלושים. בשנה זו.
עכשיו,
בשנה, כן, צריך לצאת כרך השלושים. אבל קודם כן צריך להזכיר גם את הרב ישראלי, שעסק בזה המון.
בארץ חמדה.
בארץ חמדה ובמודי מיני עוד יותר, וגם ערך במש בשנותי הראשונות של המדינה, את כרכי התורה והמדינה, שזה בעצם היה הבירורים הליבוניים הראשונים, ראשונים בסוגיות הללו. אפשר להזכיר את הרב אליעזר ולדנברג, צצליעזר, שגם חוץ מספרי שו"ת צצליעזר, כתב שלושה ספרים חשובים של הלכה ומדינה. שהם אחרי פטירתו לפני 3 שנים, הם יצאו מחדש. זאת אומרת, זה ביאורים ראשוניים, ראשוניים.
אז הגורם, זה ספרים, מבחינת גופים.
מבחינת גופים, מצלם. אז זה שעומת ספריית המשפט העברי של פרופסור רקובר, בנישה המיוחדת שלו שעוסקים בדברים האלה.
צבא, יש הרבה שעוסקים.
צבא, זהו, צבא עסקו המון, הרב גורן, שנזכיר אותו גם, עסק בזה המון, הוא באמת היה לו ראייה כוללת וראייה מאוד רחבה, זאת אומרת, הוא לא רק עסק בשאלות של החייל, מה הוא עושה בשבת, או מה הוא עושה עם תפילה בבוקר, אלא באמת כמדיניות. לא יודעת כמה נשמעו לו, אבל כמה בכלל התייחסו לדברים שהוא כתב, אבל בכלל היה לו ראייה רחבה וכוללת, ועשה גם בשאלות של מה זה, על מצור, על טריפולים, נדבר מחלת לבנון השנייה, והחלפת שבועים, ובכלל מה זה מלחמה, ומלחמה בשבת. זאת אומרת, זה לא שאלות, תשובה ספציפית, לשאלה שהוא נשאל.
עקרונות יסוד.
עקרונות יסוד, הוא טבע, בהחלט כמה עקרונות מאוד מאוד חשובים, בראייה רחבה וכוללת. באמת, שההתנהלות היא התנהלות של מדינה, וצבא של מדינה, ולא איזה שטייטל קטן או איזה קהילה קטנה שצריך לפתור אותה בעיה מקומית. הוא באמת נתן כמה עקרונות מאוד מאוד חשובים, מאוד מרכזיים, שעד היום בעצם אנחנו משתמשים בדברים הללו. וגם בכלל הוא כתב הרבה עיני תורה המדינה, יש לו משנת המדינה ותורת המדינה, זאת אומרת, העיסוק, המון בכתובים יש לזה. כי שוב, לא שואלים כל כך, ולא הכנסת היום שבמסגרת רבני צוהר, שאני גם קצת שייך אליהם, יש צוהר לחקיקה, שקצת ממש בשנה, שנתיים יכולות נשים...
מה שאנשי הכנסת, חבר הכנסת מתייעצים.
מתייעצים, כן, זה דבר מאוד יפה. זה לא מספיק מרכזי ומספיק דומיננטי, אבל יש פה ושם עיסוקים בדברים האלו. זה המון בבחינת הלכתה למשיכה. זאת אומרת, שאנחנו כותבים דברים, לבנים דברים, זה מעסיק מאוד, זה מאוד מעניין אנשים שמתעסקים בתחום, אבל זה גם מחייב את לומדי התורה לחשוב אחרת. זאת אומרת, אתה יכול ללמוד דוגמה, הלכה בהלכות שבת, ושבת באופן הפרטי, ועכשיו טוב, איך מנהלים מדינה? עם משטרה בשבת, עם מכבי אש בשבת, ורשימה ארוכה של נושאים, זאת אומרת, מעבר לצאת מהקופסה הפרטית ולחשוב בצורה כוללת.
ראייה כללית, כן.
כן. וזה, גם לומדי התורה באיזשהו מקום צריכים קצת לשנות את הראש, ולחשוב לא רק לתומה, שאני יודע מה לעשות מחר בשבת הבאה, אלא ביה הרבה הרבה יותר רחבה והרבה יותר מקיפה, גם תעוסק שוב בתחום הנקודתי שיחות שבת, אבל כמובן בתחומים רבים אחרים...
הנה בוא באמת, הרב זודן, אני אתקיל אותך פה, כמה נושאים העומדים על הפרק, מה יש להלכה להגיד. נתחיל. קשר עול ושלטון.
זה נושא באמת שכתבתי בו בשנה שעברה בתחומים של תשס"ט. הקוד הזה, הון ושלטון, הוא באמת קוד חדש, אבל זה היה... בנביאים יש התייחסות לדברים האלו. שרייך סוררים, חברי גנבים, כולו רודף שוחד ושלמונים. כפי שהמפרשים מסברים, השרים, במקום לדאוג שהמדינה תתנהל ביושר ובאמינות, היו חברים של הגנבים.
הייתי בטוח זו תופעה חדשה.
לא, ממש לא. ומי שקורא בנביא כבר זה קיים. ושוחד, נכון שמושג שוחד הוא מוכר סביב דייני וסביב מערכת המשפט, שברוך השם גם כאן במדינת ישראל, מערכת המשפט גם החינונית היא מוחזקת כישרה בהקשר הזה של שוחד. זה נדיר מאוד שזה קורה, וזה מאוד, זה בסדר, וזה טוב שכך הפני הדברים.
באמת שופטי כדורגל, שזה כבר
לא, בסדר. לא, מערכת המשפט, לא כדורגל. מערכת המשפט הכללית, זה באמת ככה. אבל כבר בפוסקים כתוב שזה לא רק שופט שצריך להכריע בין אדם לבין חברו, אלא כל מי שיש לו אחריות ציבורית או אחריות קהילתית, ומכריע בין, לטובת, בין שניים, זה יכול להיות שני גופים, זה לא חייב בין שני אנשים, אז בעצם אותם עקרונות תפחות, בשפה הישיבתית, תפחות מדרבנן, היסורים האלו חלים גם עליו. זה אותו דבר. זה נכון שזה מורכב יותר, כי לכל אחד, גם מי שנמצא במערכת שלטונית, יש לו קשרים, יש לו חברים. ומה אני אשם שהאנשים הכי ישרים בבדנה הם גם חברים שלו, והם באים אליו לסמכות הפרטיות, והם לא צ'קים שמנים, או מעטפות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה נכון שצריך נורא נורא להיזהר, וכמו שמת, יש זהירות, יש בגמרא בסוף מסכת כתובות שם, כל מיני זהירות שדיינים נזהרו, אפילו דברים נורא קטנים, שמישהו רק פינה להם את הדרך, הושיט לו יד לעלות מהספינה שם, אז ככה אני כבר לא דן אותך. אז זה במציאות מאוד מורכבת, שכולם קשורים לכולם, וכולם מחוברים עם כולם, זה נורא קשה לנטרל את הדברים, אבל צריך נורא להיזהר מהדברים האלה.
אתיקה כלכלית.
טוב, זה נושא מאוד רחב, שלא, לאיזה כיוון אתה לוקח את זה. אני אקח את התחום של עובדים, גם נושא שמאוד מדובר היום, אתיקה עסקית, כלכלית, נושא של שכר הבכירים, שכר מינימום, נושא של יחסי עובד מעביד, עובדי קבלן, עובדי כוח אדם. יש רשימה ארוכה של דברים, שאני אגיד באמירה מאוד כוללת. התורה, וכבוד זה גם על חז"ל, מדריכים את המעבדים מתייחס לעובד שלו, נכון שלעבד במובן מסוים היה יותר קל ויותר טוב, כי היא נמחה במאכל והיא נמחה במשתה, על עובד זה לא כתוב. אבל הפסיקה שבאה בעקבות כך היא בהחלט מחה לדאוג שאנשים יקבלו משכורת שיוכלו לחיות, לפחות ברמה סבירה. וגם עובדי ציבור, אגב זה מאוד מעניין, גם עובדי, אנחנו מדברים על השכר של בכירים במגזר הציבורי, בחזל, משמע שאנשים שעבדו שכר ציבורי, זה תמיד יותר נמוך שכר פרטי, אם אדם מצליח כמובן. אבל כתוב שחרם מביא את זה בלכות שקלים, שצריך לתת לאותם אנשים שלוקחים את כספיהם מקופת הלשכה, משערי הלשכה, שיהיה להם מה לחיות בו. זאת אומרת, לא יכול להיות ש... אתם יודעים שחלק גדול מהאנשים היום שהם הם מקבלים כל מיני השלמות, זה אנשים שעובדים. הם קמים בבוקר, חוזרים מאוחר בערב הביתה, ועובדים כשמש היום, ואף על פי כן משלמים להם תוספת שכר, השלמת שכר. אז האמירה בתורה בחז"ל שצריך לתת את השכר לאנשים, שכר ראוי, לא לעשוק אותם, לא לרמות אותם, מעבר להלנת שכר, שגם זה יש לנו, צריכים כל מיני דברים לפעמים בארץ. הלנה, זה גם כן מושג מאוד מצומצם, כי מתייחס ללילה שעובר, יום שעובר, אבל לפעמים זה חודש וחודשיים, זה סתם גזל. זאת אומרת, קוראים לזה גם היום הלנת שכר, וזה סתם גזל אמיתי.
הלנת שכר, זאת אומרת, הגדר שלה זה 24 שעות.
כן, זה עד למוחרת היום. זה המושג הפשוט, אבל אחר כך זה סתם גזל. יש תשמע שיש מקומות שלא משלמים חודש, חודשיים אחרי, או שמקצצים בלי הכרה, או אנשים שעובדים בלי זכויות, זה לא תקין על פי ההלכה. ובחד צריך להיאבק על זה, זה לא גופים, יש גופים שמזוהים מהשמאל, זה צורת מאבק של ציבור דתי, כי זה לא יכול להיות.
למה זה באמת לא קורה?
כי הנושאים האלו הם דרך כלל נראים שלא שייכים לנו כל כך, ואנחנו עוסקים בבן אדם למקום, ולא עוסקים בן אדם לחברו. זה לא נכון, זה לא תקין. צריך בהחלט באותו מידה, מישהו ישים לב מה שכתוב בנביאים, הנביאים הרבה יותר מוכיחים על בן אדם לחברו, לעומת, לא שזה בסדר, על איש שמירת שבת או דברים מהסוג הזה.
זאת אומרת, כי זה הבסיס.
כן, אז בלי זה החברה לא מתוקנת. וככה על הסדר הזה, זאת אומרת, עכשיו יש גם בכלל כל נושא של גניבת דת, רמאויות, זכויות יוצרים. אז יש בהלכה, נכתב על זה המון דברים כאלה, על בסוגיות הללו. זה נהיה הרבה יותר מוקם בעבר, כי זה המון וירטואלי היום, זה בדרך האינטרנט, זה דרך המחשב, וכל מיני דברים מהסוג הזה. ויש גניב, שהעולם התחום הוא מאוד 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 מתוחכם, יש גניבות עסקיות ברמות גבוהות מאוד. פעם קוראו זה סוס טרויאני, אבל מזמן זה כבר הפסיק להיות הסוס שנכנס לטרויה, זה מורכב מעין כמוהו. וכן, יש בהחלט התייחסות לדברים הללו. אני גם למד את זה במסגרת מכון לב, קורס באתיקה עסקית. ויש המון התייחסות לכל השאלות הללו של, של באמת מקורות, ודברים שאנחנו מלמדים אותם, על איך עושים מכרזים, ועל שקיפות.
נושא נוסף, יחסי חוץ של מדינת ישראל.
אז גם פה, דווקא מהתנך יש לנו המון מקורות איך ניהלו יחסי חוץ, עם אומות העולם. יש בעיה של... בדרך כלל בתנך זה מוצא יותר סביב העניין של עובדי עבודה זרה, ולהיות מושפעים מהם וכן משמעים. היום העולם של סביבנו הוא חינוני, הוא לא דתי בהגדרה. אבל אף פי כן יש השפעה תרבותית, ומזה גם צריך להיזהר. השפעה תרבותית שהיא משפיעה גם על החיים הרוחניים שלנו. וגם שעושים עסקים, וצריך לעשות עסקים, אנחנו עושים עסקים. במדינת ישראל לא יכולה, זה גם נורמלי, יש עסקי ייצור יבוא, ויש עסקאות כלכליות, וצריך מאוד מאוד להיזהר לא להיות מושפע ומעבירה ומתרבות מסוימת. אז מה שהנביאים דיברו, ובעיקר בנביאים, על השפעה דתית, אפשר לקרוא זה גם, לתרגם את זה להשפעה שהיא יותר תרבותית, כי באיזשהו מקום משפיע גם על הרוח, על הרוח של, של האנשים, על הרוח של בני אדם, על האווירה של המדינה, איזה דברים אתה מכניס לכאן, אתה מוציא מכאן. זה יכול להיות ברמה הרדודה ביותר של איזה תוכניות תרבות אתה מביא לכאן, פריצות וזימה ודברים כאלה, כי אתה מושפע מהעולם הרחב, וכך אתה, זה לא אנחנו, זה לא מה שצריך להיות. וזה יכול להיות גם במה באמת הבילוי הכי נחמד והכי נאות, וכי אתה כל מיני הבא משם. אז כל הדברים הללו, כן, אתה מדבר עם אנשים, זה כל כך רחוק, כי זה כל כך פשוט, וחיצת כפתור אתה, אם לא תביא, אני אקח לבד. אבל
למעשה סוגיות הלכתיות, אמוניות שלמות.
כן, זה גם, זה גם לא רק עניין של ההלכה, זה גם עניין של אמונה, ועניין של הסתכלות כוללת, והסתכלות רחבה. יש גם שאלות הלכתיות, שאתה מוכר נשק לאומות העולם. אז יש בגמרא, התייחסות דובים, למכור עבודה זרה, שעוסק במכירת דובים ופילים לעובדי עבדה זרה או בכלל לגויים, אבל אנחנו בהחלט, מדינת ישראל כמדינה אגב, וגם כאנשים פרטיים, מייצאים נשק לכל מיני מדינות מפוקפקות. זה לא פשוט למשל הדבר הזה, ששם השחיתות היא מאוד גבוהה, ושם יכולים לחסל כפרים שלמים, ככה אנחנו בעצם מספקים את הנשק. ודברים מהסוג הזה, אבל כל הדברים שאתה מייצר ואתה מוכר, המצרד זה מאוד ברור שאתה חייב להיות ייצוא ויבוא, כי ככה כל העולם בנוי בצורה כזאת. אבל בהחלט יש לנו מגבלות, אפילו במוצרים חקלאיים, שנת שמיטה, אפס, אנחנו לא יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים, וכן הלאה דברים לסדר את זה.
מה אנחנו עושים במקרה שיש לנו התנגשות בין תורה ומדינה? המקרה הקלאסי שאנחנו מדברים עליו, הרב היה ראש ישיבת נווה דקלים בגוש קטיף, יש הרי עכשיו על הכותרות, הנושא של פינוי הקברים באשקלון. מה קורה אז?
בואו ניקח מהדוגמה הקלה יותר של פינוי הקברים באשקלון, ונעבור כדוגמת גוש קטיף. כדי שלהגדיר נושא שהוא סותר הלכה, צריך שיהיה ברור שהוא סותר לחלוטין. זאת אומרת, בלי לא פיקפוק ואין מחלוקות ואין דבר, סותר סותר. נוח לי לקחת דוגמאות מהעבר, נוסח גזרות יוונים, שגזרו על המילה ועל השבת.
מה שאנחנו רוצים להתייחס דווקא למקרים שאנחנו מדינת ישראל.
זה דוגמאות, שזה ברור, זה אין ויכוח בכלל. שזה לא שומעים, שזה לא משמעים שזה לא יהיה. יש מקרים, מצבי ביניים. נושא של אשקלון זה ויכוח, זה מחלוקת. זאת אומרת, אני אישית חושב שקבר שמזיק את הרבים, ולצרכים כאלו כן מותר, והרבה קבוצים קרה. אני לא יכול להתעלם משיקולים אחרים, שרבנים מאוד חשובים, שאומרים, תחשבו על עוד זווית נוספת, שאם אתם תפנו קברים פה, אפילו לצורך בנייה בית חולים, אז מחר יעשו את זה לבתי קברות.
זה תקדים
לשיקול. זה נכון שזה מפריע לי, ופה אני מתחבר לגוש קטיף, שבגוש קטיף אותם רבנים לא אמרו ככה. אבל אני לא יכול לתעלם מהשיקול הזה, זאת אומרת, במסגרת השיקול ההלכתי, זה יש דדים לכאן ולכאן, וזה גיטימי שאדם ילך על פי מה שהוא חושב, או על פי רבותיו, או על פי איזו עמדה מסוימת, שלא עמדה שולית או מזרית, יש בכלל פוסקים חשובים שאומרים כך או אחרת. זה גם הסיפור של גוש קטיף. זאת אומרת, זה נכון שהציבור הדתי-לאומי בכלל אותו חושב שזה רע מאוד, וזה לא נכון בכלל הלכתית ותורנית, לחס שלום להתנתק, שעם ישראל מתנתק מחלקים שהם מדי חלקי ארץ ישראל, זאת אומרת, אין דיון בכלל בדבר הזה. מעבר לתוצאות הביטחוניות, מה שקורה היום באזור עזה, אני לא מדבר ברמות האלו, מה שקרה בינתיים לתושבי הדרום, עופרת יצוקה וכן הלאה, אני לא מדבר ברמות ההלכתיות הפשוטות. וזה בהחלט נכון, וכך צריך לעשות. ודאי שאם כך אתה חושב שזאת ההלכה, ואתה לא בודד, הרבה אנשים חושבים ככה, ורבנים גדולים חושבים, אז צריך להיאבק בדברים האלה. וצריך, ברמה העקרונית, הנושא של צירוף פקודה, זה לא, צירפתי, זאת אומרת, יש לה גם את המשיג תוצאה מסוימת. לא השגנו את התוצאה, כי מצד שני גם, זה לא פשוט לקרוא את המדינה, כי מחר אותו צבא נלחם בעופרת יצוקה ונלחם בלבנון, אז צריך לעשות את זה גם בחוכמה. אבל צריך פה לשדר את המסר שנעשה פה דבר בניגוד למה שחושבים שמה שהתורה אומרת או מה שההלכה אומרת. זאת אומרת, תמיד שואל אותי, אז הרבצת לה? לא, אני לא הרבצת, אחרי גם יצאתי על הרגליים ולא סחבו אותי ולא גררו אותי ולא שום דבר, אני חושב שאדם צריך לעזוב ביתו בצורה כזאת. אבל יחד עם זאת, המסר שהיה שלוח כל המאבק, אמר זה בניגוד לכל השקפת עולמנו התורנית והדתית, שהוא מעבר לצדדים הפוליטיים והביטחוניים וכל הדברים האלה. אבל מצד שאי אפשר לתעלם מעמדה אחרת. ושוב, אני חוזר עוד אחורה, פינוי ימית. היה מחלוקת גם אז בין הרבנים, ובגין שהיה בזמן ראש ממשלה, אמר, אני סובר כמו אותם רבנים.
שסיני
לא יוצא ישראל, וזה מותר. אפשר לתעלם העובדה, זה גם פה היה. היו רבנים שאמרו שזה בסדר, בשביל שלום, בשביל יודע מה, כל דברים כאלו. מותר, אני לא יכול להתעלם מהעמדה הזאת גם, כי זה לא, אנשים רציניים אמרו את זה. אבל בהחלט, אותם אנשים שחושבים, כמו שאותם אנשים שנאבקים נגד פינוי הקברים, זכותם מלאה. זאת אומרת, כדי שנושא יהיה ברור, שהוא באמת בניגוד ובעליל, מה שנקרא הפקודה שדגל אדום תלוי עליה.
שחור,
דגל אדום, כן, אז זה משהו באמת, זאת אומרת, אני נוח לי תמיד להציג את מכיוון אחר, זאת אומרת, לתת פקודה לחיה, לראות פגז על נכנסי האזרחית סתם, זה פקודה בלתי חוקית בעליל. אבל זה כל הרבנים צריך לדעת. אתה בא צריך פקודה נגד צריך פקודה. זה לא עומד בשאלה שלה מה היה פקודה ומה המקרה. אבל זה לא, יש דברים מסוים שכל אדם, לא משנה מה השקפת עולמו, הוא צריך, ודאי שהוא אגיד שהוא, כזה דבר הוא יסרב. גם הוא לא דתי, זה לא קשור אחד לשני. אבל לכן, צריך לנתח את הדברים בצורה הלכתית, מאוד בהירה ומאוד ברורה, ובאמת לראות, באמת, שזה לא סתם מישהו פתאום ממציא, זה משהו כי לא מתחשק לו, אלא באמת שזה מושא, שמחתית, תורנית. וברמה העקרונית יש כזה מדבר. אוי ובואי, מדיני המדינה שכל פקודה היא חוקית. זה לא נכון. גם מבחינה פוליטית, מי שקצת לומד מדעי המדינה, זה פשוט לא נכון לחשוב ככה, זה גובל בפשיזם. אבל השאלה מכוח מה זה לא חוקי, האם מכוח התפיסה דתית. אם זה לא חוקי כי זה נוגד את החוק של המדינה עצמה, או זה עמדה מוסרית, או עמדה מצפונית אחרת. אוי ובואי אם כל החוקים הם קשרים למהדרין, זה לא הגיוני.
אבל זאת אומרת, כמו שהרב אמר בתחילת הרעיון, זה הרי לא כך מיושם בשטח, כל התיאוריות שאנחנו מדברים עליהן. זה נשאר ברמת התיאוריה. הרב רואה שיש איזה בעתיד, תהיה התקדמות בתחום הזה של יישום ההלכה והתורה בתוך חוקי מדינת ישראל.
זה הרבה תלוי בציבור, נתחיל בציבור הדתי. שאמור להתעניין, כי הוא קורא את זה בתורה מדי פעם בשבתות, לומד את הגמרות. חלקם שקשורות לעניין, ובגדול הוא מבין שזה צריך להתנהל על פי התורה. כמו בכל תחום אחר, יש לנו ספרות ענפה ומפותחת מאוד בהלכות שבת, או בהלכות פסח וכן הלאה, דברים בקשרות, כי אנשים שואלים שאלות, זה מעניין אותם, זה אכפת להם. אז מן גם מגיעים באמת לרמות, לרזולוציות אדירות.
והרב רואה התעניינות
מתגוברת
והולכת?
חלק מאוד תלוי בנו שאנשים יראו בזה, שגם במשפט עברי וגם בשאלות האלו, שיהיה אכפת להם, אם ניקח את התעמות הצבאית כמשל, אז שהיא לא רק מזהה את הגופות של הנדרים מלבנון, גם שישאלו אותה את השאלה אם מותר בכלל לעשות את העסקה הזאת. זאת אומרת שהרבנות לא עוסקת רק בלוויות, היא עוסקת גם בשעות ערכיות, אמורותיות יותר.
בחיים עצמם.
כן, זה היה את זה כדוגמה פשוטה, ויכול להביא המון דוגמאות, זה תלוי בנו למשל, כציבור דתי, וגם מקומות דתיים, אבסטאות דתיות וכן הלאה, וגופים דומים שעושים כנסים, בענייני הדלן, בעניינים, בכל מיני תחומים משפטיים, ציבוריים, ואתה רואה כולם אנשי חוק ואנשי משפט, ואין אחד עם זקן שם, מה שנקרא. ותגיד איזה אמירה ערכית, אמירה תורנית, אמירה יהודית, מהזווית שלך, מהמקום. אני לא יודעת ככה אפילו מה אתה אומר, אולי אני לא אסכים בסוף עם משהו, אז בכלל לא משנה. אבל לא יכול להיות שעושים כל מיני כנסים של מנכלים של הציבור הדתי, של כל מיני מוסדות דתיים.
ודעת התורה לא נשמע.
לא, ולא רק זאת, מביאים שם משפטן שרצה להנת שכר, ומתבקש שמישהו יגיד, להנת שכר, הלו, זה שאלה אצלנו.
מהצפת המודעות.
זה כלומר, זה מתחיל בנו. ואם יהיה דרישה מלמטה, וגם הרבנים יצטרכו לעסוק בשאלות האלה, ויכתבו דברים, וידברו על זה, וילמדו את זה, ולא רק התיאוריה, אנשים באמת שיש מקרה, גם ברמה הפרטית, קודם כל, אז הוא הולך לבית דין הממונות, הוא הולך לבית משפט, ודרישו גם ברמות הציבוריות, ברמות הלאומיות, מה תורת ישראל אומרת לנו בדברים האלו? זה הרבה תלוי בנו. זאת אומרת, זה שנכתבים ספרים ומאמרים, ואולי פה ושם יש כנסים כאלו, זה נחמד וזה יפה, וזה טוב שזה קיים. אני אמרתי, אני מרגיש שזה סוג של יחידה למשיכה, אבל כדי שזה יש התעוררות, אני לא יכול להגיד שאין.
רב אופטימי.
אני א', אני אופטימי באופי, אבל אני רואה התעניינות יותר גוברת והולכת, אבל זה רק בתחום הזה, זה גם התחום של מצוות בארץ, בתחום של ענייני מקדש, המון המון מערכות שמת הגלות.
אתה פה איזה הפסק.
כן, יצרנו פה איזה הפסק מאוד ארוך, ולא עסקו בזה, ואין את הפיתוח, ואין את המסורת, כמו שיש לנו בחוד שבת, או בחוד אחרות, אין את המסורת הענפה, כמו, גם עם המחלוקות והדורות השונות, זה לא משנה כרגע, אבל צריכים להשלים את הפער הזה. ולהשתמש בהמון מקורות, שלא עסקו בהם, או כמעט ולא עסקו בהם לאורך כל השנים, זה גם תלוי הרבה, גם בציבור לומדי התורה של הציבור שלנו. הציבור החרדי, יש לי דיונים אחרים איתו, אבל בציבור שיותר מודע ומבין מה זה המשמעות של הקמת מדינת ישראל, והגאולה שעוברת על עם ישראל, דווקא מהציבור הזה, הציפייה והדרישה, היא באמת ללמוד את הדברים בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה, והרבה יותר כוללת עם מראה פנורמית, ולא רק שהוא ברמה הפרטית, באמת ברמה הציבורית וברמה הכללית.
רב זולדן, תודה רבה. בעזרת השם, נעשה ונצליח. אנשי אמונה בעולם מעשה, תחום תורה ומדינה, הלכה ומדינה. ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה.